אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר.
תראה, במהלך כל השנים עד לפני שהיחסים בינך לבין נתניהו הורעו, הצטרפת הרבה מאוד פעמים למפגשים בינלאומיים בין נתניהו לבין מנהיגי העולם. ואני רוצה לשאול אותך, כאחד שמכיר את הנושא, כמי שהצטרף עליו פעמים רבות, המפגש בין נתניהו לנשיא ביידן, מה דעתך?
קשה לי דווקא לשפוט על זה, וכמי שהיה תמיד בפנים בתוך החדר במפגשים כאלה, אני יודע כמה אין קשר כמעט בין מה שאומרים בתחילת הפגישה ואחר כך מדריכים את העיתונאים לבין מה שקורה בתוך החדר, לכן קשה מאוד לשפוט לפי הסימנים החיצוניים, אבל ברור שיש כמה נושאים מרכזיים שהיו שם על השולחן, וכולנו מבינים, כן? ובראשם הנושא הסעודי.
הנושא הסעודי והנושא הגרעין האיראני, אז אני רוצה ברשותך לדבר על זה. תראה, קודם כל נראה שיש התקדמות דרמטית לקראת נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. יורש העצר, הנשיא בן סלמן, הופיע בטלוויזיה האמריקאית, ואמר פעם ראשונה, אני חושב, אני לפחות לא שמעתי אותו, מדבר על מדי יום, כך הוא אמר, מדי יום אנחנו מתקרבים צעד נוסף לקראת שלום עם ישראל, שזה באמת הכרזה דרמטית.
נכון, אני חושב שהרעיון בהחלט היה מאוד מאוד משמעותי, ונאמרו שם הרבה דברים חשובים למדינת ישראל, ונאמר שם עוד משפט אחד שאותנו צריך להדאיג, וזה בדיוק המתח סביב ההסכם הזה עם סעודיה, שאנחנו כל הזמן נהיה בתוכו, וזה אמירה שלו שאם איראן תתקדם לכיוון של גרעין צבאי, גם סעודיה תהיה מדינה גרעינית צבאית, שזה כמובן דבר שהוא איום מאוד גדול לגבינו, לא רק בתוך סעודיה עצמה, כי היום יש שליט אחד, מחר יכול להיות שליט אחר, אלא גם שברור לחלוטין שאז זה יזלוק למדינות ערב נוספות, כן, זה יגיע גם למצרים, גם לסוריה, גם לטורקיה, אנחנו נחיה במזרח תיכון גרעיני, שלמדינות ערב יש פצצה גרעינית, זה אירוע שמדינת ישראל לא חלמה למצוא את עצמה בתוכו, ולכן אנחנו פה גם התהליך הזה שהוא מבורך של השלום עם הסעודים, צריכים לשים לב גדול, לאחת מהדרישות שלהם, דרישה של השארת האורניום בשטחי סעודיה, ולהיכנס לפרטי פרטים ולהבין מה זאת אומר, מה זה אומר, והאם זה עלול לקדם את סעודיה לכיוון של הגרעין הצבאי, כן או לא.
כן, אבל יחד עם זה שמעתי, בוא נגיד בפוש שיצא לפני כמה דקות, שחבר הקבינט ביטחוני, אחד מחברי הקבינט הביטחוני, דיכטר, אומר שישראל לא תטיל וטו על הגרעין הסעודי. וזה שהוא אומר את זה, האם זה לא אומר או נותן אור ירוק לאמריקאים, תתקדמו, ישראל לא תתנגד.
יכול להיות, ואז זה מעורר סימן דאגה. עוד פעם, אני לא מכיר את כל הפרטים, אני מפייד את עצמי. כמי שהיה בחדרים הסגורים גם של הקבינט וגם בשיחות מדיניות, אני יודע כמה זה מסוכן לשפוט לפי מה שיודעים מבחוץ. אז אני אומר את זה בהסתייגות, אבל אני חושב שגישה מזלזלת שאומרת שהסיפור של השארת אורניום בשטח סעודיה זה דבר זניח שאפשר לנפנף אותו הצידה ולהתקדם לקראת השלום המיוחל, אני לא הייתי ממליץ להתחת להתייחס לזה כדבר זניח, כולנו ראינו מה האיראנים עשו מהיכולת הזאת של השארת אורניום, ולכן האלהים פה בפרטים הקטנים של ההסכם, מה בדיוק זה אומר? איך? כמה, למה, לאיזה רמה, באיזה כמות, מה מידה פיקוח בינלאומי.
האם היא תעשיר, האם סעודיה תעשיר בעצמה, או שתקבל אורניום מואשר לצורכי הפקת אנרגיה, לא שיצחה את זה כל כך?
עם הפקת אנרגיה אין להפקת בעיה, יש היום תחנות כה גרעיניות לאנרגיה, גם במזרח התיכון. השאלה היא, זה הדרישה הסעודית לבנות תהליך השארת אורניום בשטח של סעודיה עצמה, זה הדבר המרכזי.
אז זה אנחנו עוד לא יודעים.
לא, אנחנו יודעים שבוודאות יש דרישה כזאת, ואנחנו יודעים שהאמריקאים דנים בזה ברצינות, ועדה שעד עוד מצטט לי דיסקל שאומר שהוא כבר מראש מסכים לזה. אני הייתי ממליץ לכולם להיות מאוד מאוד קשובים וזהירים בנקודה הזאת, כי פה יכולה להיות טעות לדורות שאחר כך תעלה לנו מאוד ביוקר. תאר לעצמך מזרח תיכון גרעיני, שמדינות הרב שסביבנו מזיקות בפצצות גרעין, איך בדיוק הוא יראה ואיך חיינו יראה.
כן, ויחד עם זה אני שומע באותו הקשר של החיבור שאתה עושה בין האישור שלא התקבל כמובן, אבל הדרישה של הסעודים למה שאומר נשיא ארצות הברית ביידן על הגרעין האיראני. הוא אמר בהי לישנה, הוא אמר גרעין איראני לא יהיה, אנחנו לא נאפשר את זה.
זאת עמדה אמריקאית קלאסית, ואני שמח שהיא עדיין נשארת עמדה אמריקאית קלאסית, אבל זאת לא השאלה. כן? השאלה היא מה עושים, כי בסוף אין ספק שאיראנים היום מתקדמים מאוד בהשארת אורניום, הם כבר מחזיקים כמות גדולה של אורניום מאושר ל-60% ואפילו כמה פעמים חלגו ל-90%, וכל המומחים מדברים על כך שמבחינת כמות אורניום מאושר בטכנולוגיה שיש להם, אין להם בעיה תוך שמיים שלושה להגיע לכמות אורניום מספקת לבצפה. אז זה אירוע שצריך לקחת אותו מאוד מאוד בחשבון וברצינות. כמובן, זה לבנות תקופת גרעינים, לא מספיק רק אורניום מאושר, אלא צריך עוד דברים. אבל הדברים האחרים, הרבה יותר קשה לעקוף אחריהם ולדעת מה בדיוק קורה. אורניום קשה מאוד להשאיר בלי שיודעים.
כן, אתה צריך גם את האמצעי לשנע את זה, זאת אומרת להעיף את זה באמצעות רקטות או טילים כלשהם שאת היכולות האלה אין להם.
אבל טילים ומנגנוני הפעלה כבר הרבה יותר קל להסתיר מהמודיעין, ואתה יכול להיות מופתע פה תמיד.
תגיד, אני אפתיע אותך אם אני אגיד לך שמתקיימות שיחות בין אנשי גנץ לבין אנשי נתניהו, אתה בוודאי אולי יודע, בנושא של אולי כניסה לקואליציה כזו או אחרת, אם
לא,
אכן...
אני אומר לך, דוד,
זה לפחות הדלפות, אני בטוח שאתה יודע. יש הדלפות, אבל אתה יודע.
הדלפות יכולים להיות מכל דבר, וספינים יכולים להיות, ולנתניהו נוח גם להפיץ את הספינים האלה, כי ככה הוא מרוויח פעמיים, גם מרים איזשהו ספין שכולם מתעסקים בו, וגם מעביר איום מרומז לסמוטריץ' ולבן, ותתנהגו טוב, יש לאלטרנטיבה. אין שום כיוון ואין שום התכנות לממשלת אחדות כרגע, מהרבה סיבות, ואגב, יש סיבה מאוד פשוטה, בכלל, לפני שאנחנו דנים בדילמה, אין דילמה, כי אני יודע שבוודאות נתניהו לא מתכוון להיפרד מהקואליציה שלו. הוא כבר פירק ממשלת אחדות אחת, כדי להגיע בדיוק לקואליציה הזאת, כי רק קואליציה הזאת מוכנה ללכת איתו לפתרון הבעיות האישיות שלו, באמצעות השינויים דרמטיים בנושא המשפטי. ולכן הוא לא מחפש שום קואליציה אחרת. לכן כל העיסוק והנושא הזה של בניית ממשלה אחרת הוא כרגע בכלל לא רלוונטי, אנחנו אפילו אין טעם לדון בו.
כן, שמתי לב שמעת כרגע, וזה בהכרח מוביל אותי לשאלה, שאלה אם בעבר היו שיחות שבעצם התקיימו לאפשרות של כניסה לקואליציה כזו או אחרת, אם היו בעבר, ואם במקרה נתניהו יוותר על, כפי שאתה אומר, הרצון שלו לחוקק חוקים שיעזרו לו, האם במקרה כזה אתם תסכימו אולי לעשות איזושהי קואליציה, כי המחנה הממלכתי הוא הרבה פחות, בוא נאמר, קיצוני, לפחות בהצהרות שלו, מאשר המחנה של הקואליציה האחר. והאופוזיציה... שמת לב שאמרתי הקואליציה, ואני מתכוון בעצם לעוצמה יהודית והחברים האחרים, שכמובן לא רוצים את זה, וגם החרדים.
אז אני אומר לך, לא היה שום שיח על בנייה כממשלה משותפת. נתניהו סיים את הבחירות בידיעה מראש, מתי הקואליציה שלו, איתה הוא הלך, איתה הוא בנה, כמו שאמרתי, אנחנו פתורים מדילמה בכלל, ואני גם מגלה לחצות, הוא גם לא מעוניין להחליף אותה ולשנות אותה, אגב, הוא אפילו נדמה להוציא תדרוך עכשיו מהנסיעה, שגם הסכם עם סעודיה לא הביא לשינוי הרכב קואליציוני. לכן כל העיסוק בזה הוא נחמד, עיסוק תקשורתי, אבל אין מאחר איזה שום דבר.
תראה, אבל נתניהו אמר עוד משהו, ואת זה גם צריך להגיד, הוא אמר ככה, אני מקווה להגיע להסכמות עם האופוזיציה או עם הציבור. אז מי שאתה פוסל את האפשרות שיגיעו להסכמות עם האופוזיציה...
לא, שנייה, בוא תפריד. יש נושא אחד, הקמת ממשלה משותפת, ויש נושא אחר, יכולת להגיע להסכמות בנושא של רפורמה משפטית. פה לא צריך אפילו הדלפות. אנחנו אומרים בפה מלא, אם שנתניהו צריך להחליט, אם הוא באמת מוכן ללכת בצורה רצינית, לא כאיזשהו ספין שמחזיק כמה שעות, ואז הוא יוצא נגד ההצעה של עצמו, כן, כמו שקרה לפני כמה שבועות, שהוא הביא הצעה לנשיא המדינה, ואחר כך התנער ממנו.
אלא, לא, מי שהתנער זה לא היה הוא, זה היה לוין.
לא, גם ליכוד הוציא הודעה רשמית, שליכוד מתנגד להצעה, שכולם יודעים שזאת הצעה שנתניהו ואנשיו העבירו לנשיא המדינה.
איך אתה באמת מסביר את זה?
אני מסביר את זה. כנראה שיש לחצים פנימיים מתוך הקואליציה, יש לחץ פנימי בתוך הליכוד, שבאמת יריב לוין מוביל את הלחץ הזה, ובאמת הממשלה הזאת מתנהלת מרגע הקמתה, כי ממשלה שיש לה שתי ראשי ממשלות, יש לה ראש ממשלה פורמלי, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא ראש ממשלה לעניינים מדיניים, הוא מתייל בעולם, הוא מתראיין, יש לו ראש ממשלה אמיתי בכל מה שקשור לעניינים הפוליטיים והמשפטיים, קוראים לו יריב לוין, וכל פעם כשנתניהו חולק על לוין, בסוף ידו של לוין על העליונה, ראינו את זה בסיפור הזה לפני שבועיים, וראינו את זה בבחירות עם ועדה לבחירת שופטים, ובעוד כמה צמתים, והכי בולט, כל עם ישראל ראה את זה, שראה את התמונות של ההצבעות על החוק של ביטול עילת הסבירות, שגלנט מנסה לעצור את ההצבעות האלה, ופונה לנתניהו, ומבין ממנו שהכתובת להידברות, זה יריב לוין, זה לא הוא, ונתניהו יושב שם כאילו מנותק מהמציאות, ומעל הראש שלו גלנט ויריב לוין מתווכחים, וברור לכולם שההחלטה הסופית היא בידי יריב לוין, לעצור או לא לעצור, ללכת לאיזשהו ריכוף או לא.
תראה, אבל אולי תסביר לי, כי אני לא כל כך הבנתי. תראה, אם נתניהו, כפי שאתה אומר, כפי שגם יצא מהדלפות מהליכוד, אם אכן נתניהו אכן אישר את המסמך, מסמך הנשיא,
הוא העביר אותו לנשיא,
עוד יותר טוב, שאלה שהיא עוד יותר מתבקשת, זה אם אכן הוא העביר אותו לנשיא, ואתם לא עניתם על זה, אתה אומר לא ענינו כי מיד אחרי זה יצאה הכחשה.
לא, אבל מה זה לא ענינו? אנחנו קיבלנו מסמך, קיימנו...
אישרתם אותו?
קיבלנו דיון, התחלנו לקיים עליו דיון רציני, והיינו גם בכיוון להודיע שאנחנו מוכנים על בסיס המסמך הזה לנהל מסע ומדען, עם תיקונים כאלה או אחרים, ועוד לא הספקנו לתת תשובה, כי תוך כמה שעות מאז שהובר המסמך, הליכוד הוציא הודעה רשמית נגד זה, ואתה אמרת בצדק שאחרי זה גם יריב לוין הלך והתראיין בכל תחנה אפשרית כנגד המסמך שנתניהו הביא.
אבל אתה יודע שזה קצת מצחיק, אני אגיד לך למה, כי מבחינה טקטית, ובוא, אתה טקטיקן מהמעלה הראשונה, ואתה רואה, אני לא יודע כמה צעדים קדימה, אנחנו מכירים טוב טוב את היכולות שלך. עכשיו, אם אכן זה מסמך שהוצא מראש הממשלה נתניהו, ואתה אומר שזה הוצא ואני מאמין לך. זאת אומרת, אנחנו כנראה חושבים שזה כך היה. ואתם רק המתנתם לזה שמישהו יכחיש את זה. מה היה קורה אם הייתם אומרים, אנחנו מקבלים את המסמך הזה כבסיס לתיקונים כאלה ואחרים? הרי הייתם שמים בעצם את ההצעה הזאת, או את ראש הממשלה בפינה, והוא מוכן להתקדם עם זה. אבל אתם לא אמרתם את זה, והקדימו אתכם, או הקדימה אתכם ההודעה.
אתה צריך, כשאתה מקבל הצעה בנושאים כל כך רציניים, אתה צריך כמה שעות לפחות לדון בה, נכון? ואתה לא אומר מיידית לכל דבר כן, בלי להבין מה השלכות, להתייעצים המומחים בנושאים המשפטיים. לפחות ככה פועלים אנשים.
אבל מבחינה טקטית זה היה יותר חכם לעשות את זה, לא? שאני טועה.
לא, אנחנו אמרנו, ואמרת זה בניגנץ בקולות, לא צריך אותי. שאנחנו היינו מוכנים לקחת את המסמך הזה כבסיס למסע ומתן ולהתקדם על בשביל שם. רק המציאות היא שמי שהציע את המסמך לא מוכן לקחת את הכבסיס ולא מוכן להתקדם על בשביל שם. וזו מציאות מאוד בעייתית שהראתה שזה הכל היה סכים שלא הזיק יותר מכמה שעות.
תראה, אבל אמרנו שכך אמר נתניהו, אני מקווה להגיע להסכמות עם האופוזיציה. אז אתה אומר, כרגע זה לא על סדר היום, אבל הוא הוסיף אמר, או הציבור.
עכשיו תסביר... אני אומר שנתניהו צריך להחליט. אם הוא מחליט לעצור את הסלול שאנחנו נמצאים בתוכו, ולהתחיל למזער את הנזקים שההתנהלות הזאת גרמה לכלכלה שלנו, לביטחון שלנו, למעמד המדיני שלנו, והכי חשוב להיותנו פה חברה משותפת ועם משותף, אם הוא מתכוון לזה ברצינות ורוצה להגיע להסכמות, אנחנו נהיה שם. אמרנו את זה בקולנו, אני גם חוזר ואומר, גם אם תהיה עלינו ביקורת של גורמים בדיטליים כאלו אחרים, אנחנו נהיה מוכנים לעשות הכל כדי למזר את המזקים שמדינת ישראל נמצאת בתוכם כרגע. אבל הוא צריך להחליט איפה הוא צריך להיות, ולהחליט את זה בצורה רצינית, לא במסגרת הצעות שהוא דורק ואחר כך מתנער מי.
בוא בנושא אחר שאתה מבין הרבה יותר מאחרים, ואני רוצה לדבר איתך על... פגישה של נתניהו עם נשיא אוקראינה זלנסקי, וההתייחסות שלך על היחסים בינינו לבין אוקראינה בצל המלחמה שלהם עם רוסיה, ואתה יודע, הליכה על הגדר שחלילה הרוסים שיש לנו אינטרס לא להריב איתם מצד אחד, והאוקראינים שאתה יודע, לא מרוצים מזה שאנחנו לא נותנים, מספקים להם ציוד כזה או אחר.
אני אגיד לך משהו, דוד, בעיניי זאת לא רק שאלה של התנהלות שלנו מול אוקראינים ואם הם מרוצים או לא מרוצים. השאלה שלנו, השאלה פה אסטרטגית, איפה מדינת ישראל רוצה לראות את עצמה? האם אנחנו רוצים להמשיך להיות חלק מהעולם החופשי, המערבי, מדינות המערב המתקדמות, שבאות כרגע תחזית אחת ותומצות באוקראינה? או שאנחנו רוצים לראות את עצמנו כמדינה קטנה, של המדינות הבלתי מזדהות, פעם זה היה ביטוי, כן, של מדינת העולם השלישי, אי שם באפריקה, שמתמרנת בין רוסיה לארצות הברית. שאלה מה הזהות שלנו, איפה אנחנו רוצים לראות מדינת ישראל, ואנחנו כרגע טועים טעות קשה, כי אנחנו מתנהלים הרבה יותר בצורה שתואמת את מדינת העולם השלישי, מאשר מדינה שירואה את עצמה כחלק אינטגרלי מהעולם המערבי. וזה נזק אסטרטגי אחר כך לשנים, מבחינת מקומנו בעולם, יחד של העולם הערבי אלינו, כולל גם בארצות הברית, הרי תסתכל, הנושא כמעט היחידי, שעליו מסכימים סנאטורים רפובליקנים ודמוקרטיים, זה ביקורת עלינו בנושא של מלחמת רוסיה-אוקראינה, כבר קיבלנו כמה מכתבים שכתובים על ידי בכירי סנאטורים דמוקרטיים, ורפובליקנים שהם גדולי תומכי מדינת ישראל וגדולי תומכי נתניהו אישית, שמביאים עליו ביקורת או שבאים עליו עם כל מיני בקשות, שהוא לא נענה להם להדברת הסיוע הישראלי לאוקראינה. וזה דבר שצריך מאוד להדיג אותנו, כי בסוף כשאנחנו נצטרך את כל הסיוע הזה בארצות הברית, וגם בעולם מערבי, יגידו לנו איפה אתם הייתם, כשהעולם מערבי היה בתוך מאבק מאוד עקרוני מבחינת.
אתה לא רואה בזה זהירות, ואני רוצה לשאול, תראה, כל אלה שמגיעים...
אני רואה בזה טעות ששיקול טקטי וקונספציות ישנות, שאני הייתי בין אלה שבנו את הקונספציות האלה, במשך שנים, אבל אני רואה מציאות חדשה, מציאות חדשה מחייבת שינוי קונספט, כן?
כן, אני מבין, אבל אתה יודע, אתה יודע, אלה שמביאים ביקורת בארצות הברית, אין להם גבול עם רוסיה, ולנו יש גבול עם רוסיה, אתה יודע, הגבול הוא לא...
אני אביא לך דוגמה.
רגע, שנייה, אני אשאל את השאלה.
יש להם גבול עם רוסיה, ורוסיה כל הזמן מאיים.
אתה צודק, אתה מדבר על הצפון, ואתה מדבר על אותם מקומות שהגבול הוא ממש שולי, ושם זה משהו אחר. אני מדבר על זה שגם אלה, המדינות שהביעו תמיכה באוקראינים, זה פחות המדינות שגובלות עם רוסיה שלא רוצות להריב איתה.
לא נכון.
למה? מתן לי דוגמה.
תסתכל על פולין.
כן, וראית מה קרה עם פולין, והיחסים הכל כך ראויים. אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים היום ביחסים קצת שונים, ומי כמוך יודע שהגבול שלנו עם רוסיה, אני אומר, הגבול במרכאות כמובן, בסוריה...
אני אגיד לך משהו.
והמלחמה שאנחנו... כן, אני איתך.
דוד, אני בין האנשים שיודעים הכי הרבה מה המשמעות של ההתנהלות הרוסים. מה ההתנהלות הרוסים בסוריה, ומה המשמעות של זה אלינו. אני הייתי בין אלה שבנו את היחסים האלה ואת הקונספט הזה וכו'. ואני אומר לך, קודם כל אנחנו היום במציאות אחרת, הרוסים היום לא מחפשים עוד מקום להסתבך. כן? הם מסובכים מספיק באוקראינה, הם גיללו מאוד את הכוחות שלהם בסוריה. אנחנו בעולם אחר, שונה מאוד מאיפה שהיינו לפני עשור או לפני חמש שנים.
גם ההבנות עם רוסיה בקשר להתקפות הישראליות לפי פרסומים זרים בצפון סוריה?
אמרתי, הכוחות הרוסים הם אחרים, והיכולת שלהם להפריע לנו היא אחרת, היא שונה ממה שזה היה קודם. זה דבר אחד. דבר שני, שיתוף פעולה בין רוסיה לאיראן היום הוא במקום אחר. יש היום שיתוף פעולה מאוד מהודק, ביטחוני, צבאי, בין רוסיה לאיראן, סביב המלחמה באוקראינה, הרוסים עוזרים לאיראן בהרבה מאוד נושאים ביטחוניים.
והאיראנים שולחים להם טילים. טילים וכל מיני...
מלאטים. והרוסים משפרים להם את המלאטים האלה במפעלים שנבנו כבר בשטח רוסיה, ונותנים להם טכנולוגיות צבאיות וכולי. זה עולם אחר, זה לא עולם שבו היינו לפני 5 שנים או 3 שנים, או לפני 8 שנים. זה דבר אחד. ודבר שני, שוב, יש לפעמים טקטיקה ויש אסטרטגיה. השיקולים שאתה ציינת הם טקטיים. ההתקרבות בין רוסיה לאיראן וחוסר הלימה בינינו לבין העמדה של העולם המערבי זה דברים אסטרטגיים. ואתה בסוף צריך קודם כל להבין את המצב האסטרטגי החדש וממנו לגזור התמודדות עם אתגרים טקטיים ולא ההפך.
כן, אני בהחלט מבין מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אותך שאלת אגב על ההכרה של אונסקו בתל ירחו כאתר מורשת פלסטיני. זה אמירה פוליטית?
בהחלט. זה החלטה פוליטית מקוממת.
זו אמירה פוליטית, אתה אומר.
בינה לבין ההיסטוריה והאמת ההיסטורית כלום, לצערי לא בפעם הראשונה זה קורה. אגב, לא פחות מזה מזעזע, גם ראיתי את ההודעה מרוצה מאוד שהוציא אבו מאזן על כך שעכשיו הרשות הפלסטינית תשמור על האתר הזה בשביל האנושות והתרבות. אני אגיד לך, ממש קרוב לתל יריחו, נמצא עוד אתר היסטורי בעל חשיבות עולמית, כן? ארמנות השמנים וארמנות הורדוס, שם ביריחו. האתר הזה היה בסכנת הריסה, כי הפלסטינים בנו עליו בצורה בלתי חוקית והרסו אותה כמעט לגמרי. בחלק שהוא בשליטה ישראלית בשטח C, אני בזמנו כשר מורשת התערבתי, והשקענו תקציבים, והבאנו לשינוי דרמטי, והצלנו אתר חשמונאי הכי חשוב מהתקופה החשמונאית שהשתמר בארץ. היה ארמון הורדוס אחד, וגל מלכותי מאוד ייחודי, שהוא בשטח של הרשות הפלסטינית. אתה יודע מה קרה עם זה? נעלם כמעט כליל. אם בנו עליו והרסו אותו במכוון. אז ככה הרשות הפלסטינית יודעת לשמור על אתרי מורשת עולמית.
כן, מעניין מאוד. תשמע, אני כל פעם מחכים. אני רוצה לדבר איתך עכשיו כשר השיכון לשעבר. המצב בשוק הנדלן מחמיר והולך. כל זה, או אחת הסיבות, זו הסיבה של עליית הריבית. אתה בטח תתקן אותי ותגיד שזה לא רק זה. עליית הריבית יוצרת מצב שבו אנשים לא יכולים להחזיר את ההשקעה, הבנקים מתחילים ללחוץ, פחות אנשים רוצים לקנות דירות. מה אתה אומר על המצב ואיך אתה מטפל בו?
קודם כל אני חושב שאתה צודק, אנחנו נמצאים במשבר עמוק בשוק הנדל"ן, שהממשלה כאילו עיוורת אליו ולא שמה לב, ומתנהלת כאילו הכל כרגיל. מה קרה פה? צריך להבין איפה אנחנו נמצאים. בסוף שוק הנדל"ן הוא נע מכמה מרכיבים. אחת מהם זה היצע, כמה דירות אתה בונה, ופה מדינה היא שחקן עיקרי. השנית זה כמובן מה רמת הביקוש, והריבית משפיעה על הביקוש. באופן ברור, כי כשמשכנתה יותר יקרה, אנשים פחות קטנים. ובגלל שקודם כל, בימי ממשלה הקודמת, הגדילו מאוד את ההיצע, אנחנו מ-50 אלף שיווקים בשנה, עלינו ל-100 אלף, הגענו לכמות התחלות בנייה חסרת תקדים של כמה עשרות שנים, וגם בגלל שעליית ריבית השפיעה לביקושים, אז עליית המחירים נעצרה, אז לכאורה אפשר לחגוג. ואמרנו, אני אפילו התראיינתי אצלך בשנת 22, ואמרתי שב-23 עליית המחירים תיעצר ואפילו תהיה ירידה. ואז אף אחד לא אימן לי, וזה באמת מה שקרה. אז השאלה אם אפשר לחגוג, התשובה היא לא, למה? כי אני רואה מה קורה היום בשוק. כי מחצית מהמכרזים שהמדינה הוציאה, במחצית הראשונה של שנת 23, לא הסתיימו, לא הביאו לזוכה, כי אף אחד לא ניגש. אז או שהם נפלו או שיריפו אותם באופן מלאכותי, אבל אין להם זוכים. זאת אומרת שאנחנו הולכים חזרה למציאות של היצע נמוך. בסוף, בלי הסתאות, התחלות בנייה ירדנו ב-25% כבר מול מה שהיה, שזו ירידה דרמטית ומביאה אותנו הרבה אחור. אז במצב כזה, ברגע שהריבית תשתנה, מה נראה? הביקושים יחזרו, כי אנשים עדיין צריכים את הדירות, זה שהם לא קונים עכשיו לא אומר שהם לא ירצו לקנות כשהריבית טיפה תרד, ולא יהיה לנו לדירות לקנות. ואז כמובן המחירים יתפסו כלפי מעלה, אפילו עוד יותר חזק ממה שהיה. ואנחנו עכשיו בונים את היסודות של המשבר הזה, וממשלה פה צריכה להתעורר, ויש הרבה מה שאפשר לעשות כדי לגרום לכך שהמכרזים כן יצליחו, וכרגע כנראה שזה לא מעניין את שר השיכון, הוא מטייל לו בפרויקטים חרדים ומתעסק רק בזה, ומשבר כללי בשוק שבגללו אחר כך ישלמו הרבה יותר על הדירה אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו כותבים אותו עכשיו ואחר כך יהיה מאוחר לתקן, הוא עובר לצדנו, בלי שמישהו שם לב.
אתה מכיר את ההפגנות שהיו בבני ברק, ואתה רואה שההפגנות הפכו כבר, מעבר להפגנות, כבר לאלימות, צעקות, כללות, מרדה בהפגנה סוערת נגד ראשי הישיבה בתל אביב, שטוענים ניצלנו מפוגרום, הרב לוינשטיין מראשי המכינה הקדם צבאית, ואנשי עמותת ראש יהודי ביקרו בישיבה בתל אביב, נקלעו להפגנה גדולה, וזה גלש לכמעט מכות. לא לכמעט מכות, היו מכות.
אני אגיד לך משהו. אני מתנגד נחרצות לדעותיו של הרב לוינשטיין, ויש לי ביקורת קשה על האמירות שלו, והאמירות שלו ראויות לזה שיבינו נגדו ונגד האמירות האלה. אבל אני באותה מידה מתנגד נחרצות לסגנון ההפגנה הזה שהיה שם. הפגנה שכמעט גלשה לאלימות, כמו שאתה אומר, הפגנה שהייתה מלווה בקללות והביטויים של שנאה, רק למען שנאה.
לא, לא גלשה, הייתה אלימה, הרביצו שם עם מקלות של דגלים, לפחות הוא אומר.
ולכן אני גם גיניתי את זה מיד כשראיתי את התמונות האלה, ואמרתי, אנחנו חייבים לעצור, שנאת אינם הזאת, זה בסוף יערוס את המדינה היהודית שבנינו אותה כאן, ובלתי אפשרי להמשיך בדרך הזאת. ולכן יש לנו מחלוקת, המחלוקת החריפה, חלק מדרך לבטא את עצמנו במחלוקת זה הפגנה, אני בעצמי משתתף בהפגנות של מחאה כנגד הרפורמה המשפטית, אבל צריכים לנהל את המחלוקת הזאת בלי להגיע לשנאה, ובלי להגיע לדברים שבסוף יתראו אותנו, את החברה, את המדינה לגזרים.
כן, אמרת את זה בצורה ברורה, רק אני שמעתי פחות אנשי אופוזיציה שמגנים את המכות שהיו שם.
שאלה... אני דיברתי
אתה בצורה כן, ברורה. אותך שמעתי.
מתן פהנה דיבר בצורה ברורה.
נכון.
דיבר בצורה ברורה. דווקא שליש מהסיעה, הרבה מהסיעת המחנה הממלכתי, ראו לנכון להתייחס לזה. אתה צודק שאנשי אופוזיציה ממפלגות אחרות לא התייחסו. ואני אגיד לך עוד משהו. אתה גם לא שמעת את ראש הממשלה, או שרים בכירים בממשלה, מתייחסים לדברים פרועים של שר אמסלם למשל, שהוא אחד מבחירי שרים בממשלה הזאת, וגם השבוע וגם בהזדמנויות אחרות הוא מדבר בצורה שמשסה ציבור וציבור, וקורא לעצור את נשיאת בית משפט עליון ולשים אותה בכלא, כנ"ל לגבי חלק מאנשי אופוזיציה וכן הלאה. זה בדיוק דברים שהם לוקחים אותנו למחוזות שאסור למדינת ישראל ללכת לשם.
תראה, אתה דיברת, או אנחנו דיברנו בתחילתה של התוכנית על הנושא של הרפורמה. ושלשום נפגש נתניהו עם אילון מאסק, המיליארדר, והם דיברו בשידור חי על כמה וכמה נושאים, בין השאר הם הזכירו את הרפורמה המשפטית. ונתניהו התייחס לניסוח הראשוני של הרפורמה, כפי שהוא הציג אותה לוין, וכך הוא אמר, אני חשבתי שהיא ראה לבטל חוסר איזון אחד, באמצעות חוסר איזון אחר. שמע, דברים כדורבנות, והוא אמר עוד משהו. אני חשבתי שזו טעות להניע את המטוטלת לצד אחד. אז אתה יודע, זה מסוג המשפטים שאתם אומרים כל הזמן. אז בוא תסביר לי את האמירה הזאת שנאמרה בצורה מאוד מאוד ברורה. נתניהו חושב שהוא עשה טעות, או מה קרה כאן?
אני אגיד לך משהו. קודם כל זה נכון, אני גם אמרתי זה מהלבנת הכנסת, שזאת בדיוק הטעות של יריב. אני בין אלה שחושבים שצריך רפורמה משפטית, אבל הוא לוקח את זה לקיצוניות השנייה, ולא מתקלים משהו שדרש תיקון על ידי זה שמייצרים מצב הרבה יותר גרוע בשפה השני. זה יפכון נכון, וכאמור אמרתי את זה מהלבנת הכנסת. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו כאן נמצאים בסיטואציה בעיניי מגוחכת, כי אם הוא ראה את הכל, אז איפה היה קודם? הרי אתה יודע שהדברים נעצרו רק בעקבות ההפגנות בלילה של פיתוי גלן, התכוונו ללכת להצבעה, אז פתאום הגילוי הזה, אני ראיתי שזה רע ושזה קיצוניות ושצריך לעצור, אם לא הפגנות של הציבור, החקיקה הקיצונית הזאת הייתה מאושרת. והדבר השני, אתה ראית שיצא הבהרה כמה דקות מיד אחרי זה, או כמה שעות מיד אחרי זה, כדי להרגיע את יריב לוין. אבל זה בדיוק מה שקרה לנתניהו בנסיעה הזאת. כל פעם אמר משהו, ואז היה צריך להוציא הבהרה, כן, כך קרה לו.
אבל אתה יכול גם לראות שגם אנשים מהצד היותר ימני, יושב ראש מפלגת נועם, סגן השר אבי מעוז, אמר השבוע באופן מפתיע, כך הוא כתב, הממשלה צריכה להתמקד בשנה הבאה בנושאים אחרים, חוץ מהרפורמה.
ואחר כך גם הוא הוציא הבהרה.
לא, רגע, אבל... והוא כתב, להתמקד בהורדת יוקר המחיה. אז אתה יודע, הדברים האלה הם דברים שהם יותר מנסים למרכז את הימין. אני טועה?
אני חושב שבסוף זאת המציאות. המציאות היא שצריך לעצור, וצריך לעשות מה שנקרא התנאה של הספינה מחדש. וכי היא הולכת לכיוון לא נכון, היא הולכת להישבר על הקרחון, בכיוון שהממשלה מובילה את זה. וכל, אני חושב שצריך להיות חיוור כדי לא לראות את זה. יכול להיות שאנשים מתחילים לתפוס שכל, אני מאוד מאוד מקווה שבסוף הקו הזה יגבר, כן. אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, נתניהו צריך להחליט איפה, מה הוא רוצה. האם הוא מבין שצריך לעצור באמת וללכת בהסכמות ולטפל בבעיות אמיתיות של מדינת ישראל, כמו יוקר המחיה, כמו איום ביטחוני משמעותי מצפון, כמו איום הגרעין האיראני, קידום שלום עם סעודיה, או שהוא בסופו של דבר עוד פעם יזיר אותנו למציאות הזאת של חקיקה חד-צדדית וטרלול מאוד קשה שמדינה עוברת.
כן. אתה יודע, אנחנו נדבר הרבה, ואני מקווה מאוד שפעם הבא גם תגיע לכאן. אז קודם כל, החלמה מהירה לביתך. אני רוצה להודות לך, ואני מאחל לכולנו, וגם לך כמובן, גמר חתימה טובה. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין. תודה, שבת שלום.
תודה רבה לך, דוד, וגמר חתימה לך ולכל
המאזינים. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.